העיקרים אנחנו בפרק חלק בדף צדיק בית עמוד א', ואמר רבי אלעזר, כל בית שאין דברי תורה נשמעים בו בלילה. בית שאין דברי תורה נשמעים בו בלילה, משמע שנשמעים ביום, אבל לא נשמעים בו בלילה. אש אוכלתו, שנאמר, כל חושך תמון לצפוניו, תאכלהו אש, לא נופח, ירה שריד באהלו. אין שריד אלא תלמיד חכם, שנאמר, ובשרידים אשר השם קורא. כלומר, הבעיה ככה, ירה שריד באהלו, כלומר, שתלמיד חכם לא נמצא שם, כלומר, לא עוסקים בתורה באותו בית, בלילה, אז אש אוכלת אותו. מה זה קשור? מה זה הבית, קודם כל? בית זה מקום, סגור, פחות או יותר, שבו אנשים גרים. נכון? מהו הבית הכי גדול שאתם מכירים? עוד יותר גדול? העולם, יפה. כלומר, העולם בכללו הוא הבית. וכל אדם יש לו בית משלו, שזה מיקרו עולם. אז זה העולם שלו. העולם בכללו בלי תורה, הוא נתון בחושך. העולם הפרטי של האדם, גם הוא נתון בחושך. זאת אומרת, הגבולות של הבית הם גבולות עולמו, המלאכותיים אולי, אבל זה הגבולות של עולמו של האדם. ולכן עולם שאין בו תורה, אז הוא נאכל. עכשיו צריך להבין, למה דווקא בלילה אם ככה? למה עוזרת התורה? בשביל מה צריך תורה? אולי מישהו יכול להסביר לי? לדעת את האמת. כשיש אור היום, הכוונה שהכל גלוי, הכל ברור, אין צורך בתורה. המציאות כל כך גלויה שהטוב ברור והרע גם כן ברור. מה שקורה זה בשעה שיש חושך בעולם. זאת אומרת שאור התבונה איננו מאיר את האדם, אין שכל בעולם. העולם נתון בחושך. אז השאלה היא, מה ימלא את המקום של התורה? או תורה או אש. גם האש זה מאיר, בורא מאורה האש. אבל זה גם מחלה. כמו שאומר בעל הסולם בספרו מתן תורה, ישנם שני דרכים כדי להגיע עד האלוהים. התברך שמו לעדמן. האחד זה התורה, והשני זה היסורין. תורה אנחנו יודעים מה זה. מה זה יסורין? כל מה שלא תורה זה נקרא יסורין. למשל חוכמה, אומנות, רגש, כל הדברים האלה, הם ייסורים. מדוע? בגלל שאין בהם מפגש פנים אל פנים עם הבורא. הם מוסיפים הרבה חוכמה, אבל הם לא מוסיפים מפגש. ולכן הם ייסורים. אבל גם הם מעלים את האדם בסופו של דבר בדרך של עורף ולא פנים, אחור ולא קדימה. מובן? אז זה מה שכתוב כאן. אם בבית אין דברי תורה, אז יש האש במקומה. הקדמונים היו סוברים שהחושך שרואים בלילה, רואים שבלילה יש, זה שחור, שמיים שחורים. אז איך אנחנו מסבירים את זה? כי אין שם אור. איפה שאין אור, יש חושך. אבל הקדמונים היו מסבירים את זה אחרת. היו אומרים שזה האש היסודית. כמו שיש אפר, יסוד האפר, כדור הארץ, יסוד המים, הימים והאוקיינוסים, יסוד האוויר, האטמוספירה, אז יש כאילו עוד מעטפת של אש שמקיפה את העולם, והיא שחורה. זה האש השחורה הזאת, היא האש היסודית. היא החושך שרואים בלילה. זה אש לא שורפת אגב. ככה הם הסבירו. מה ההיגיון מאחורי זה? לך תדע, אבל ככה הם חשבו. אז כך שיש תמיד יחס אצל הקדמונים בין אש לבין חושך. גם לפי מה שהיום אנחנו מסבירים זה קצת נכון. זאת אומרת, האש זה הכילוי. הכילוי של המציאות. אז זה חושך. כלומר, במילים אחרות, התורה נותנת ישות במקום שבו יש היעדר. יש יש בגמרא בקידושין, אמר רבי יוחנן, אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין. מבאר המהר"ל מפראג, מה זה בראתי יצר הרע? מה הגודל של היצר הרע? כגודל העולם כולו. כלומר, אומר הקדוש ברוך הוא בראתי. מה בראתי? כל מה שבראתי, הכוונה זה היצר הרע. מה זה יצר הרע? היעדר. כדי שהעולם יהיה, יש היעדרות של האלוהות, מה שחכמי הקבלה מכנים צמצום האור. אז אומר, הקדוש ברוך הוא ברא? מה הוא ברא? אם אני אשאל את הקדוש ברוך הוא מה בראת, הוא יגיד לי, אני בראתי יצר הרע. איך אפשר לאכול את זה? יש תבלינים. כן, בראתי לו תורה, תבלין. זאת אומרת, המהר"ל מפראג מדגיש שהתבלין זה דבר שאי אפשר לאכול אותו בפני עצמו, וגם צריך כמות קטנה. אבל הוא נותן טעם לכל התבשיל כולו. לכל הבשר, לכל מה שיש. זאת אומרת, העולם כולו הוא יצר הרע אחד גדול, קצת תורה נותן משמעות לכל. אתה אומר שהטעם, פעם של התבלין היה לא רק כדי לעשות את זה טעים, אלא כדי שבכלל זה לא יתקלקל. נכון. אז אם כן, התורה היא בעצם זו שהופכת כל היצר הרע כולו למשמעותי. יש גם יצר הרע באדם הפרטי, לא רק בעולם. לא רק העולם הוא יצר הרע, גם באדם הפרטי יש יצר הרע. מה זה יצר הרע? זה בעצם אנחנו. אם כן, זה לא דבר רע. יצר הרע זה לא דבר רע, זה כוחות החיים. אבל כוחות החיים האלה זקוקים לכיוון. התורה נותנת כיוון לכוחות החיים. מובן? לכן, אם יש בית בלי תורה, אז מה נשאר? יצר הרע, חושך, היעדר, אש. מובן? טוב, והוא נמשיך. ואמר רבי אלעזר, כל שאינו משייר פת על שולחנו, מה אתה אומר? מה אתה רוצה? אתה צודק, דילגתי. אז בוא נחזור אחורה. ואמר רבי אלעזר, כל שאינו מהנה תלמידי חכמים מנכסיו, אינו רואה סימן ברכה לעולם, שנאמר אין שריד לאוכלו, שריד הרי אמרנו זה תלמידי חכמים, על כן לא יחיל טובו, אין שריד אלא תלמידי חכמים, שנאמר ובשרידים אשר השם קורא. כי הרי אמרנו, בית שאין נשמע עם בו דברי תורה בלילה, ואם אני לא יודע ללמוד תורה? שמע ישראל אומרים בבית, אומרים בבית הכנסת. בית הכנסת, בשביל מה אתה הולך לבית הכנסת? כדי להגיד קריאת שמה, נכון? קריאת שמה על המיטה? כן, זה לא... זה לא... אבל מה? מה? אז זה יעזור, תלמידי חכמים. כלומר, צריך חיבור. כן, זה גמרא בכתובות. שיחה בין רבי יוחנן לריש לקיש. שרבי יוחנן אומר, כל העוסק, כל המשתמש, הוא אומר כך, עמי ארצות אינם קמים לתחיית המתים. ריש לקיש אומר לו, מה? איך זה יכול להיות? מה, כל כך הרבה אנשים אתה מוציא מתחיית המתים? אמר לו, מה אתה רוצה? מקרא אני דורש. פסוק מפורש, מה אני יכול לעשות? מה אומר הפסוק? כיתה לורות עליך, וארץ רפאים תפיל. כל המשתמש באור תורה, תל תחייה מחייהו. אינו משתמש באור תורה, אין תל תחייה מחייהו. טוב, היה ראו מצטער, אמר לו, מצאתי להם תקנה. ואתם הדבקים בשם אלוהיכם, חיים כולכם היום. מה זה כולכם? כל המענה תלמיד חכם מנכסיו, או עושה פרקמטיה לתלמיד חכם, או מסיב איתו לתלמיד חכם, מעלה עליו הכתוב כאילו דבק בעצמו בשכינה, וזה הכל בסדר. אבל מי שלא עושה את זה, כולם עושים את זה בצורה זאת או אחרת. כי אי אפשר לעולם להתקיים בלי כולם. כן, איך אומר הרמב״ם? בלי המשוגעים, בלי המשתגעים, כן? העולם לא היה מתקיים. אז צריך, מה? המשתגעים. בלי המשתגעים, העולם... תודה. העולם לא היה מתקיים. מה זה משתגעים? אומר הרמב״ם, זה מי שבונה וילה. זה משתגע. מה אתה בונה וילה? מה אתה נורמלי? הרי בן כמה אתה? 95? נו, כמה זמן נשאר לך לחיות? עוד 25 שנה סך הכל. אתה לא יכול לבנות לעצמך איזה בקתה שתגן עליך מפני הגשם ומפני הקור והחום, ושאר ימיך אתה עסוק בתורה ובגמילות חסדים. בשביל מה צריך כל הדברים האלה?
אתה מאמין שהוא לא ימות.
מה?
אתה מאמין שהוא לא ימות.
יפה. אבל בכל זאת הוא משוגע, כי אחרי הוא מאמין שהוא לא ימות, זה שיגעון. אלא מה? אומר הרמב״ם, למה בכל זאת זה קיים? כי אחרי 300 שנה, כשכבר הווילה הזאת מזמן חרבה, ונשאר ממנה קיר אחד, ויש צדיק אחד חכם שעובר בדרך ביום שרב, ואם לא ימצא קצת צל הוא ימות. וכל העולם כולו היה כדאי להיברא בשביל האדם הזה. ואז הוא מוצא את הקיר הזה ונח בצל. נמצא שעל ידי אותו משוגע שבנה את הווילה, העולם התקיים. אלמלא המשתגעים, העולם לא היה מתקיים. עד כאן דברי הרמב״ם. אם עושים חשבון כולל שמה שאומר הרמב״ם, זה אומר שכל המציאות כולה ידבקה בתורה. כלומר, מספיק חכם אחד, פעם באלף שנה, פעם ב-600 שנה, כדי להצדיק את הקיום של כל העולם כולו. הבן? הרי יש ביטוי כזה. יחיד שעשה תשובה, מוחלים לו ולעולם כולו. נגיד, מוחלים לו זה כבר קשה להבין. מה פתאום שאם הוא עשה תשובה מוחלים לו? אבל נגיד שהבנו. ולעולם כולו? הרי העולם כולו לא עשה תשובה. אלא, הוא לא יכול להתקיים בלי כל העולם כולו. וכיוון שמוחלים לו, יש הכרח למחול לעולם כולו, כיוון שמוחלים לו. מובן? אז זה מה שאומר כאן, שהמענה לתלמיד חכם וכו', זה, כלומר, זה דגם, זה דגם של שותפות. אני מסביר ככה את הביטוי של התפילה, על הצדיקים, על החסידים וכו', ושים חלקנו עמהם. מה זה חלקנו עמהם? החלק שיש לנו בהם. הרי אני מהנה לתלמיד חכם, אז יש לי חלק בו, אבל שים לנגד עיניך את חלקנו שיש לנו בהם. כן.
למה לא לצוות לפשט? מה הרב לוקח על הצעד שבונה וילה אלף שנה יעמוד
לי? כן, נו.
זה חיים, אין חיים, צריך לעזור תלמיד חכם.
אין לו. הוא לא חושב על זה.
אין לו, אז הוא פתור.
מה זה פתור? אבל מה עם עולם הבא? מה עם דבקות בנצח?
הקדוש ברוך הוא
לא. טענות לא, אבל מה עם דבקות בנצח? זה כמו שתגיד, אני לא שתיתי מים אז התייבשתי. לא היה לי מים, אל תבואו אליי בטענות. בסדר, לא באים אליך בטענות, אבל לא היה לך מים. לעקיפים,
גם יוצא ויוצא, מורדים במס הכנסה, אחד
הישיבות
קיבלו, שקל,
נה. בסופו של דבר, כן. יותר טוב כשאדם מתכוון, מאשר כשאדם לא מתכוון. נכון. בסדר. יש, לכן לפי הרמב״ם, הוא המייסד של תורת החסידות. לפי החסידות, הצדיק הוא מעלה את כולם, נכון? אז גם הרמב״ם אומר את זה. על ידי הצדיק, העולם כולו מקבל משמעות. אבל זה פרשנות חסידית בדברי הרמב״ם. טוב, הלאה. ואמר רבי אלעזר, אני ממשיך בגמרא. כל שאינו משייר, אגב, מה הקשר בין המאמרים? אז זה רבי אלעזר. כלומר, יש מכנה משותף שזה דברים של רבי אלעזר. בסדר. ואמר רבי אלעזר, כל שאינו משייר פת על שולחנו, אינו רואה סימן ברכה לעולם. שנאמר, אין שריד לאוכלו, על כן לא יחיל טובו. כלומר, הוא לא ישיר שום דבר מן האוכל, לכן לא יחיל טובו. כן, מה זה משנה? מה זה כזה חשוב שהוא ישיר לחם על שולחנו? יש לך הסבר? יבוא אני, זהו. זאת אומרת, שאם יבוא עוד מישהו פתאום, איזה יופי שבאת, הנה, נשאר לנו לחם. אתה יכול גם לאכול. מה שאין, אם הוא לא משייר, הוא לוקח את הכל לעצמו. אז יש לו, אפשר לומר, ניתוק משאר העולם. לכן אין פה סימן ברכה, אין פה תוספת. פעם ראיתי פתגם איש לא התרושש ממה שנתן לעניים. אף פעם זה לא קרה. שמישהו נהיה עני, ויש שהוא נתן יותר מדי צדקה. לא קיים. אנשים נהיים עניים מסיבות אחרות, אבל הוא מזה. כן.
אבל לא אמרו עד חומש.
אני מדבר על המציאות. האם ראית מישהו במציאות שנהיה עני מזה שהוא נתן את כספו?
כתוב בפירוש, לא אדם, לא אדם עני מהצדקה.
נכון.
אבל המציאות...
במציאות אין, לא רואים. לא רואים, כן.
קראתי שלהלכה, לפני ברכת המזון,
צריך להוריד את הפת? לא, זה משהו אחר. זה במקום שבו אתה נוטל מים אחרונים. ואז המים יקלקלו את הפת. אתה מתכוון למשהו אחר. אתה מתכוון למשהו אחר. שהגויים מביאים לחם על השולחן בסוף האוכל. זה דרכי עבודה זרה. שאלה זו שאתה שואל, היא לא רק שהיא במקומה, היא אפילו כתובה פה. והאמר רבי אלעזר, קושיה, כל המשייר פתיתים על שולחנו, כאילו עובד עבודה זרה, שנאמר האורחים לגד שולחן והממלאים למנים ממסך. אתם רואים? אם כן, הנביא אומר שיש אלה שעורכים לגד שולחן. מה זה גד? זה האל של המזל, אלת המזל. פורטונה קראו לזה בלטינית. כן? בערבית מסעודה. כן?
מה? מסעודה זה מאושר.
כן, מאושר, מאושר. טוב, בסדר. ג'לה. טוב. אז עורכים לגד שולחן. אז גד זה שם של עבודה זרה. נכון? מעניין שככה קוראים לקדוש ברוך הוא באנגלית. באנגלית, איך קוראים לקדוש ברוך הוא? נכון? זה בדיוק מה שכתוב כאן. כן. והעבודה זרה השנייה שמוזכרת בפסוק, והממלאים למני ממסך. מני, זה עוד שם של עבודה זרה.
מני?
כן, כתוב. כן.
גד עם
המאני. כן, גד ומאני. אז גם גד וגם מאני זה עבודה זרה. כן, אז אם כן, יש פה בעיה. אתה מביא, אז כתוב שהמשייר פתתים על שולחנו כאילו עובד עבודה זרה. לקשיה. עד יקה שלמה בהדה, עד יקה שלמה בהדה. כלומר, שמביא שלמה עם הפתתים. זאת אומרת, הוא משאיר פתיתים, וגם אומר, בוא תביאו לחם שלם. מי שמביא לחם שלם זה מדרכי העבודה, כי הרי השולחן הוא כמו מזבח. כאילו אתה מקריב משהו לא לך, אלא למישהו אחר. אז זה צד של עבודה זרה. כן. לכן זה אסור. בשולחן ערוך שני דברים כתובים. אחד ליד השני. יותר מזה. בימים האחרונים בבית הכנסת שלי, זה ההלכה שנקראה אחרי התפילה. אתה רואה איזה צירוף מקרים? מי אומר שנשגחה? הלאה. מה?
בשבילים הפונים לאחריים, מה כזה להביא כל סיבת שבת לפני לקטע מזון, לכם שלם על השולחן?
אז זה מה שכתוב לא לעשות. מה אני אעשה? כתוב לא לעשות. האמת היא שיש פירושים שאמרו בדיוק הפוך. טוב. ואמר רבי אלעזר, בסדר. אם כבר דיברנו על עבודה זרה, אז ממשיכים קצת על עבודה זרה. ואמר רבי אלעזר, כל המחליף ואמר רבי אלעזר, כל המחליף בדיבורו, כאילו עובד עבודה זרה. מה זה מחליף בדיבורו? דאיקה שלמה בהדה, אדליקה שלמה בהדה. אם אדם מביא כיכר שלם עם הפתיתים, זה עבודה זרה. סתכל ברש"י. דאיקה שלמה בהדה, שמביא שלמה לאחר שאכל. ונותן על השולחן עם הפתיתים ששיער דמח זה דלשם עבודה זרה עביד הרי דהבה דלקה שלמה בדיו דמזומנין לעני. בסדר?
סתם אדם שיבוא
לאכול ונגמר
הלחם על השולחן ורוצה לברך שיש סימן ברכה, יכול להביא לחם?
לא, זה בדיוק העניין.
רק כאשר
משארו לא. לא להביא בכלל לחם. מה שיש, יש.
אז איפה הגיד מה שאותם לא יביא
לחם? מה?
מה שאותם לא יביא
לחם. כי מותירים, הוא לא אכל את כל הלחם של השולחן.
אני שואל במציאות שבה נגמר הלחם.
נגמר הלחם, נגמר. נגמר. פעם הבאה שישאיר יותר, שיביא יותר לחם.
ועוד המחיר,
אה? כן. טוב. מה? אז תסתכלו. פה יש בהערות, יש פה הערה של הרב שטיינזלץ. הנה, כדאי פעם לקרוא. יש כמה שינויי גרסות בעניין זה. ונראה שראוי שתישאר פת שלמה. והיא סימן ברכה. אבל אם יש כבר פתיתים על השולחן, אין להביא עוד שלמה. ולדעת הרמה, רבנו מאיר הלוי, אבו לפיה, רק כשמפרש בפיו שעושה כן לשם מזל של הבית, אסור. אבל אם הוא לא אומר בפה, אז הוא מתיר את זה. זה המקור למנהג שראית. מה?
ולומר שזה סימן ברכה, זה מזל של הבית?
כן, כן, זה בדיוק. זה להגיד, זה ביטוי, אחת הגרסות זה דה גדה לביתה, שזה מזל לבית. איך אני יודע שהייתה גרסה כזאת? כי רשי אומר לא לגרוס אותה. ההגדה לביתה, לגרסינה. כלומר, רשי לא מקבל שזה תלוי במה שהוא אומר. אבל הייתה גרסה שאומרת שזה תלוי במה שהוא אומר. בסדר? טוב. יש, לאחרונה נעשה מחקר. מישהו טען שהמימונה היא שריד של המנהג הזה. שזה היה עריכת שולחן לאלת המזל. הביא כמה ראיות וכו'. כמו כל דבר כזה, השתדלו לדחות את דבריו. כל המעוניין יכול לעלות באינטרנט, מקורות, חג המימונה, ויהנה. טוב. ואמר רבי אלעזר. כל המחליף בדיבורו. מה זה מחליף בדיבורו?
לא
עומד בדיבורו. כל שאינו עומד בדיבורו, זה שאינו עומד בדיבורו, אבל מה זה מחליף בדיבורו? משקר. משקר. להחליף בדיבורו, הכוונה לשקר. זה לכל המחליף בדיבורו. אגב, איפה זה כתוב לו לשקר? לא תשקרו איש בעמיתו, זה נאמר בבית דין. סתם ככה, אם אני משקר לך. מדבר שקר, תרחק. זה מזה. כן, זה מצוות עשה, לא מצוות לא תעשה. כולם משוכנעים, הרבה אנשים אומרים, לא לשקר, זה בעשרת הדיברות. מה זאת אומרת? יש הרבה אנשים אומרים, תשמע, אני עשרת הדיברות אני מקיים. תשאל, נו, ומה עם עשרת הדיברות? אתה יכול להגיד לי? ואז פתאום אנשים מגלים ששמע זה כולל את השבת, וואו, וואו, וואו. טוב, ואמר...
נקרא שקר כחג, זה... כאילו, מצא טובה, כאילו... כאילו, בסדר, חג, אבל אתה יכול לדעת. שככה להבין את זה.
יש את השאלה, למה התורה לא אמרה במפורש? צורה ברורה, לא לשקר.
כנראה אפשר לעמוד בזה.
כנראה שבעולם הזה, אפשר באופן מוחלט. ואפשר להשתדל, כמה שיותר. אגב, יש דת קרובה ליהדות, האסלאם, ששם אין איסור לשקר. אין באסלאם איסור לשקר. אחד מה... כן, נכון. אחד מהמשוררים הערבים של ימי הביניים, שכחתי מזה היה, אמר, כזביהי חיירהי. זאת אומרת, שקרו הוא יופיו. כן, אתה עושה, אתה כותב פיקציה. ככל שזה יותר פיקטיבי, זה יותר יפה. לשקר. אתה ממציא דברים, כמה שיותר פנטזיה, יותר יפה. מה שנקרא הדמיון המזרחי, המפותח, שיש ילדים מפרים לאיזה זקן, אומר, למה, מה אתם עושים פה? יש, מחלקים תפוזים בחינם בשוק. אז הם רצים אל הכיכר של השוק, כי הם שמעו שיש תפוזים. כמובן, כולם שמעו שמחלקים תפוזים בחינם, כולם רצים לשם. אותו זקן שהפיץ לשמו אומר, רגע, מה זמן אני עושה פה? גם הוא רץ. העניין שדברים האלה כתובים מפורש בספר הכוזרי. הרי שם כשהחכם המוסלמי מדבר עם מלך כוזר ואומר לו, אנחנו מאמינים ככה, ככה, ככה. אומר לו מלך כוזר, אין לכם איזה משהו, איזה ראייה חזקה, איזה נס. ועונה לו שם החכם המוסלמי, רבים הם הניסים שנעשו על ידי נביאנו, אך לא מהם אנו מביאים ראייה לקבל את דבריו. את השאלה, למה לא? אם אתה באמת אומר שמוחמד עשה ניסים, אז למה שלא תביא מזה הוכחה לאמיתת נבואתו? כנראה שהם מרגישים שהסיפורים של עצמם זה לא כל כך אמין. כן. טוב, איפה היינו? ואמר רבי אלעזר, כל המחליף בדיבורו, מי שמשקר, כן לו עובד עבודה זרה. למה? כי עבודת השם זה עבודת אמת. לעבוד עבודה זרה זה לעבוד לשקר. אז עבודה זרה. כתיב הכה, הנה יש פסוק. מה? נכון. גם פה? כן, כן, זה ממש. זה ממש עבודה זרה, זה הכוונה שזה כאילו.
שזה ממש.
זה ממש, רק שלא חייבים על איזה מיטה. כתיב הכה, זה כמו שכתוב גם, לעולם יעבוד אדם עבודה זרה ואל יזדקק לבריות. אז שואלת הגמרא, מה זה? מה פתאום? יעבוד עבודה זרה? מה פתאום? אלא אומרת הגמרא, יעבוד עבודה שהיא זרה לו. כלומר, אדם לא מצא עבודה במקצוע שלו, אז הוא עובד במקצוע שלא מתאים לו. זה עבודה שהיא זרה לו, כדי לא להזדקק לבריות. לשאלת השאלה, אז למה לא אמרת את זה מההתחלה? במקום לבלבל לי את המוח ולומר לי יעבוד עבודה זרה ולגרום לי שוק, תגיד לי, לעולם יעבוד אדם עבודה שהיא זרה לו.
כך הוא
יזכור
את זה.
לא.
באמת הלכת שלו
התבלבל. אלא הסיבה היא אחרת לגמרי. לעבוד במקצוע שלא מתאים לי זה באמת עבודה זרה. כי המקצוע של האדם זה עבודת השם שלו, זה חלק מעבודת השם שלו. ולכן באמת באמת זה עבודה זרה. אלא מה? זה עדיף על להזדקק לבריות שזה עבודה זרה יותר גדולה. אבל באמת זה עבודה זרה. אבל זה עבודה זרה מותרת. אפילו מומלצת. ברור. דרך
אגב, זה מדובר על הבן של משה רבנו.
כן, אז כתוב על הנכד של משה רבנו, שהוא הלך לעבוד בבית תמיכה בשביל הכסף. שאמרו, שאלו אותו בן עדן, איך אתה עושה דבר כזה? הוא אומר, כך מקובלני מאבי אבא, כלומר ממשה, לעולם יעבוד אדם עבודה זרה ואני זקק לבריאות. עכשיו, לכן כשמשה רבנו אמר את המשפט הזה, הוא התכוון ממש לעבודה, שזה ממש עבודה זרה. אלא שלדורות זה מקבל משמעות אחרת. אז כל המחליף בדיבורו כאילו עובד עבודה זרה. כתיב הכה, והייתי בעיניו כמתעתיה. מי אמר את זה?
יעקב לרבקה.
יעקב אמר את זה לרבקה, נכון? והייתי בעיניו, כלומר אם אני הולך לשקר לאבא, והייתי בעיניו כמתעתיה. וכתיב הטעם, וכתוב שם בירמיהו, הבל המה מעשה תעתועים. על מי זה נאמר?
על עבודה זרה.
כן, על עבודה זרה. הנביא אומר, הבל המה מעשה תעתועים.
תעתוע זה דבר שיש בו והם בו. שקר זה
לכאורה
דבר שהוא בכלל
לא נכון. לא יודע, אבל דבר שמטריד אותי פה, כשאני קורא את זה, בעצם זה אומר על אבי האומה, יעקב אבינו, אבי האומה הישראלית שכל כולה התנגדות לעבודה זרה, שהגמרא אומרת עליו, רבי אלעזר, אחד האמוראים, מעיז להגיד עליו שהוא עובד עבודה זרה. אברהם אבינו זה שהוא עבד עבודה זרה לפני כן, זה ידוע. אבל אתה רוצה להגיד על יעקב אבינו, הרי על ידי הברכה שהוא קיבל מיצחק, אנחנו הפכנו להיות ההמשך של בית אברהם, נושאי הברית. אז איך זה יכול להיות? אתה אומר על שכל היסוד של עם ישראל בעבודה זרה בעצם, זה מה שאתה אומר. מה? אברהם אבינו עזב עבודה זרה, אבל פה כדי לייסד את האומה אתה משתמש בעבודה זרה. זה מה שלא מובן. אתה מבין את ההבדל בין אגב, זה מה שהדברתי לך גם בפעם הראשונה שהשיבו אותי לך. למה לא הקשבת? אלא מה? צריך להבין את זה לפי מה שכתוב בספר ירמיהו. אין לי תנ"ך. טוב, אז לא נורא, אז נוותר על זה. ואמר רבי אלעזר, כן החלטתם שאני אקרא? עניין של החלטה. תודה, הנה זה גם רעיון. למה לא קמתי בעצמי? אמרו לי באינטרנט שזה לא טוב שמי שמעביר את השיעור יקום באמצע. אז בדלת ברירה, זה בירמיהו, מה?
יוד.
ירמיהו יוד. הנה, יש פרק שלם שבו ירמיהו מדבר נגד האמונה של עובדי עבודה זרה. הוא אומר איזה שטויות, הבלים, ככה הוא אומר. עכשיו, הוא אומר, נבער כל אדם מדעת, הוביש כל צורף מפסל, כי שקר נזכו, ולא רוח בם, הבל המה, מעשה תעתועים, בעת פקודתם יובדו. עכשיו תגידו, כשירמיהו אמר את המילה תעתועים על עבודה זרה, אני רוצה להבין משהו. ירמיהו זה אדם שלמד תורה, נכון? אז הוא ידע שכשהוא אומר את המילה תעתועים, זה מעורר אצלו את האסוציאציה, והייתי בעיניו כמתעתע. בואו נראה עוד פעם את הפסוק. הבל המה, מעשה תעתועים, בעת פקודתם יובדו, לא כאלה חלק יעקב. כי יוצר הכל הוא, וישראל שבט נחלתו, השם צבאות שמו. כלומר, מה עושה ירמיהו? הוא מגיב לזעזוע שמעורר בנו הביטוי הזה, תעתועים. אז הוא אומר לך, לא, לא כאלה חלק יעקב. מי זה חלק יעקב? לא, חלק יעקב זה הקדוש ברוך הוא. השם חלקי, נכון? אז זה חלקו של יעקב, זה הקדוש ברוך הוא. לא כאלה חלק יעקב. כי יוצר, מה?
כשאתה אומר,
זאת אומרת, חלקי הכוונה נחלתי, נכון?
לא.
מה לא?
לא, ככה אני תופס את זה, אני שואל.
איך אתה תופס? מה זה השם חלקי?
מה ששייך לי.
נכון, הוא החלק שלי.
הקדוש ברוך הוא לא יכול להיות
חלקי. חלקי, השם אמרה נפשי.
אני לא יכול להיות שייך, הוא לא יכול להיות שייך לי.
אני חלקו והוא חלקי. מה הבעיה?
אני חלקו אולי, הוא חלקי לא נראה.
למה לא? השם מנת חלקי וחוסי.
אז אני אומר, הביטוי חלקי אצלי נתפס כמשהו ששייך לי, חלק ממה ששייך לי. כן, הקדוש ברוך לא יכול להיות שייך לי, אולי אני יכול להיות שייך לו.
חלקי השם אמרתי, על כן אוכיל לו. התנ"ך מלא מזה.
אבל אני לא מבין את המושג, את המשמעות, מה אני אעשה?
הכוונה שאני מחפש לי נחלה, ואני מוצא את הנחלה שלי בקדוש ברוך הוא. מה הבעיה בזה? בעבודת השם הכוונה, אם תרצה לעשות את זה רציונלי.
אז זה לא חלקי כמו שאנחנו נותנים אותו בדרך כלל. חלק משלם, משהו מהסוג הזה.
לא, אף פעם...
שייכות.
סליחה, המילה חלקי אף פעם לא הייתה כוונתה חלק משלם. גם כשאנחנו חלקו של הקדוש ברוך הוא, זה לא חלק משלם. אנחנו נחלתו. כמו שאנחנו נחלתו, הוא נחלתנו. כשם שאנחנו חלקו, הוא חלקנו. זה לא קשור בכלל לחתיכה. זה לא שלוקחים מספריים וחותכים. אז אם כן, אומר לך הנביא, שעבודות זרות זה שטויות. הבל הם המעשה תעתועים. לא כאלה, חלק יעקב. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לא קיים. למה? כי יוצר הכל הוא. אבל שימו לב שהנביא הקפיד לקרוא לקדוש ברוך הוא על שמו של יעקב, שנאמר עליו הייתי בעיניו כמתעתע. אז מה הוא רוצה לומר, הנביא? שכל המשנה בדיבורו... כעובד עבודה זרה. מה אמר יעקב? והייתי בעיניו? כי אם תעתע. באמת אני לא. אבל כיוון שהוא יחשוב שאני בכלל המתעתעים, הייתי בעיניו, כי אם תעתע. והייתי עליי כללה ולא ברכה. זאת אומרת, הקים תעתע, זה בא לומר שאם לוקחים את המעשה של יעקב באופן נקודתי וקוראים אותו מכל ההקשר, אז זה עבודה זרה. אבל אם מבינים את המעשה של יעקב מתוך המכלול שצריך לכלול אותו בו, אז הוא קשר. זה מה שנאמר. כי יוצר הכל הוא. אם אתה רואה איך הוא כולל את הכל, אז גם חלקו של יעקב הוא אמת. הבנת? תודה על התנך. זה מאוד עזר. ואמר רבי אלעזר, כל המסתכל בערווה קשתו ננערת, שנאמר עריה תעור קשתך. ומה זה מסתכל בערווה? מה שאנחנו מכנים היום פורנוגרפיה. כן, שאדם מחשב כל הזמן בעניינים של עריות וכו'. קשתו ננערת, כלומר הכוח המיני שלו, הגבריות שלו, נחלשת. משום שהוא מתרגל. כן, אז כבר אין התרגשות, זה בעצם כוחות החיים הופכים להיות דבר זול אצלו, ואז אין כבר כוחות החיים.
כן. למה רק פורנוגרפיה? מספיק חשופה, שיער?
זה אותו דבר.
למה?
אותו דבר. זה כבר, אני מסתכל בעיר. שיער
פורנוגרפיה?
זה מדרגות, מה זה משנה? מדרגות. כן, מסתכל ברשי. רשי מסביר, מסתכל בעיר, ו... איפה זה? כן, שנאמר, עריה שאתה מסתכל בה, ממש, המסתכל, יש פה דבר אחר, מסתכל, המחשב בעריות. ויש את איש, כן, ברור. לא, הוא כל הזמן מתעסק בדברים האלה. מה הייתי אומר, היעדר הצניעות שמאפיין את החברה המודרנית, איננו מטיב עם נפש האדם. מדוע? כי האדם מתרגל להסתכלות חיצונית. ואז הוא מאבד משהו מן הבושה, מן הפנימיות של החיות. והוא חי באופן מוחצן, לפי החוץ. ואמר רבי אלעזר. מה? הכתוב יש ביטוי, ואת צנועים חוכמה. כלומר, אם האדם לא צנוע, הסימן שמה שחשוב לו זה החוץ, אז הפנים כבר לא גלוי. כלומר, הפנים נעלם ממנו. ואמר רבי אלעזר, לעולם הווה קבל וקיים. מה זה קבל וקיים? הכוונה שאתה לא מבליט את עצמך. אתה נהג בענווה. ואז אתה מתקיים. כלומר, כל מי ש... יש אנשים שעוסקים בפעילות ציבורית. הם חשופים לביקורת. ואז בודקים אותם יותר. מי שאיננו בעל תפקיד משמעותי במציאות, לא בודקים אותו. נכון? שקרה כזה. אמר רבי זהרה,
קבל וקיים זה לא כמו קיבלו וקיימו?
אה, זה אתה אומר, זה כמו קיימו וקיבלו. לא, לא יודע. אבל דווקא במגילה כתוב קיימו וקיבלו. פה כתוב קבל וקיים, הפוך. אז זה לא... אמר רבי זרע, אף ענה נמת הנינר, זה גם מפורש במשנה. בית אפל, אין פותחין בו חלונות, לראות נגרו שמה מינה. הרי אם האדם אומר, כנגע נראה לי בבית, אז מביאים את הכהן, והכהן צריך להחליט אם הנגע תמה או לא תמה. אבל אם אין מספיק אור בבית, אז איך נדע אם זה תמה או לא? לא יודע. לא יודע, תמה לא תמה, לא יכול לדעת. אולי תפתח חלון, כדי שתראה לו, אין פותחים בו חלונות. גירות נגרו. אז זה בעצם הלכה פשוטה בדיני נגעים, יש לה גם משמעות דרשנית. בדיוק, אל תתעסק בזה. כן. למה? אז לפי זה, הנגע נשאר טהור. כי הרי מתי הוא תמה? רק אחרי שהכהן אמר שהוא תמה. לפני כן אז לא, אז בסדר.
אדם חושב שהוא בסדר, אבל מה
להגיע בהם
נגעים?
באמת
אין
לו נגעים.
אז אם הוא לא יודע,
יגיד
לו
תמה,
יפתור את זה
בתך,
אחרי זה
יגיע המקום
שלו.
רגע, יכול להיות שאז, כיוון שלא פותחים את הבית כדי לראות נגע, אז יכול להיות שבאמת אין פה נגע. תתייחס לזה רק כאל פטריה. מה? זה לא סכנת, זה בדיוק העניין. אין פה סכנת.
האדם שקורא לכהן הוא כאילו לא רואה, לא נכנס לאפל, הוא לא יתקן דרכיו.
מי אמר שצריך לתקן? עצם זה שזה בבית אפל, זה סימן שלא צריך לתקן רחב, שהוא בסדר גמור. הוא קרא לכהן, והכהן אומר לו, אתה בסדר. מה, אסור לכהן להגיד שבן אדם בסדר? שלום הרב. הטוב שאתם מעלים את השאלות. אני רוצה לציין שאתמול, בשיעור בגבורות השם, יש אנשים, אמרו לי, שהעבירו שאלות לאינטרנט, ושום שאלה לא עלתה על המסך. שאלה, למה? זה לא פעם ראשונה שבשיעור בגבורות השם, שהוא השיעור הראשון בשבוע, אין מי שמעלה את השאלות על המסך. דבר זה צריך לבוא לידי תיקון. זהו. שלום הרב, לא הבנתי למה דווקא בלילה יש אוכל פה. מה קורה ביום באותו מקרה? תודה. ביום הכוונה שיש הערת השכל. כשיש הערת השכל זה מציל מן הרע. ולמה גורמת צניעות? למה גורמת צניעות יתר כמו שקורה גם בזמן האחרון? צניעות יתר, מה שאתה מתכוון זה שאנשים משתגעים. כן? יש גם שיגעות. בסדר, כל שיגעות. איך אמר הרב קוק? אין דבר שאין הקיצוניות מזיקתו. אלא.
אמרנו
כי זה גם, אתה יודע מה? כשיש צניעות מוגזמת, זה סימן שאנשים כל הזמן חושבים על הרעיות. אז זה נקרא כל המסתכל בערווה.
אין דוגמה, צניעות מוגזמת. אלה שמוסיפים
קדימה.
לא,
עזוב אותה לבעלי. היה... שמעתי פעם על בחור ישיבה שסירב לעלות לאוטובוס בגלל שהייתה אישה מפה ואישה מכאן, הוא רצה לעבור בין שתי נשים, עשה סקנדל, הוא רצה שהם יזוזו והם לא הסכימו, ואז הוא לא עלה לאוטובוס. מה קרה?
זה לא קשור לצניעות.
ודאי זה קשור לצניעות, זה שלא עוברים בין שתי נשים זה מדין צניעות.
לא מצניעות.
כן, זה מדין צניעות.
שתן
מרקד,
לא?
מה?
לא שתן מרקד וזה?
מה זה שתן מרקד? יצר הרע.
אני יודע מה...
סתם מרקד זה יצר הרע.
בין
שני כלבים
וחזירים זה גם
יצר הרע. זה משהו אחר. כן.
אומרים על עשיו, שהוא ראה את מי האנשים אשר לך. לא, הוא היה, היו שם כולם רק את הנשים
וביירת
הנשים. ביירת
הנשים.
זה יעקב, ביירת
הגמיים.
כן, כן.
שאלה. הוא גם כצדיק גדול, הוא ראה רק את הנשים.
בדיוק. כתוב בגמרא לפפוס בן יהודה, שהיה סוגר את אשתו עם מפתח בבית. ולכן ניזנת. לא להגזים, זו האמת. איך יותר מזה, יש, אני רוצה להגיד לכם משהו לא חינוכי, סגירו את האוזניים, משהו לא חינוכי. כתוב בגמרא, סקבה דשתה רגלה. נכון? מה? מה, לא יודעים מה זה סקבה? סקבה זה ריקבון. דשתה של השנה, רגלה, הדרשה של הרב ברגל. כן? כלומר, היו עושים מה שנקרא יום עדי רגלה, היו עושים דרשות גדולות, כל הציבור היה בא לשמוע. אומרת הגמרא, הזמן הרקוב ביותר בשנה, זה דווקא אז, כשיוצאים מן הדרשה, וברחבה של יד בית הכנסת או בית המדרש, נשים וגברים נפגשים זה עם זה. יש את השאלה, אם זה ככה, אז למה לא ביטלו את הדרשה? שיבטלו את הדרשה. או שיעשו קיר בטון ביציאה עם שברי זכוכית וטייל חשמלי, ואז לא תהיה בעיה. כן, כלומר, זה מוזר, הגמרא הזאת לא מובנת. כן? באים לשמוע את הדרשה, הרב מתכוון לעשות דברים טובים, והגמרא אומרת על זה שזה הזמן הרקוב בשנה. יש לכם הסבר? זה מוזר, לא? כנראה שחזל הבינו, שאם אתה לא נותן מקום ליצר הרע, הוא יתפוצץ. נכון, זה הזמן הרקוב, ואף על פי כן צריך לקיים את הדרשה. כי הדרשה היא מרוממת את הציבור. היא נותנת לו תורה. ואז הוא יודע איפה לכוון את היצר הרע שלו גם כן. אבל אם אתה אומר לאנשים, אתה לא מתחשב ביצר הרע של בני אדם, אז בסופו של דבר, החברה תהיה חולה.
כן. השאלה
לא תעשה את נשים. מה?
הגרא נשאר
לבנים,
אמר לסגור את
עזרת
הנשים.
נו, אז מה? אני הבאתי לך גמרא, מה אתה רוצה ממני?
בסדר, חושב של היום, זה אז אולי טוב לאז.
הבאתי לך גמרא. והשאלה היא איזה דורות היו יותר מתוקנים. תחשוב איזה דורות יותר מתוקנים. כן, בבקשה. דבר קצת עם פסיכולוגים שעוסקים בחברה הדתית. רק פעם פסיכולוג אחד תיקח, באופן אקראי. שאל אותו.
זה בעיה שגם אנחנו באמת התקלים, מה שבאמת זה זמן, כאילו הם מתפעלים, באמת יוצאים, ואתה רואה שם ממש זה לא שייך. אין להם מה לבוא. אין להם מה לבוא. לכל הנערות אין להם מה לבוא.
איך הם התחתנו?
כן. זה לא הסבתות שלנו שבאים עד לפה והכל, עם ספר תורה ו-19,000 מי שבר.
חבוד. נכון, יפה. יפה. טוב. לכן מה שכתוב כאן, מסתכל בערווה, רש"י אומר, הוא מחשב כל הזמן. כי אם אתה כל הזמן חושב, דיני צניעות זה פה ושם, באיזשהו מקום, אז במה אתה מתעסק כל היום? טוב. אמר, אז כל זה היו דרשות של רבי אלעזר שקשורות זו בזו בדרך של גלגול, כמו שרשרת. עכשיו אנחנו חוזרים לנושא... מה? קראנו אותו. למה? זה כולם רבי אלעזר. לא, קשור לעבודה זרה. מה? רבי זרע מסביר את רבי אלעזר. מה אתה אומר? למה המסתכל בערווה בכלל זה הובא לכאן? מה הקשר בכלל? נכון? אני חושב שהפסוק הזה, יריע תיאור קשתך, זה פסוק, זה בירמיהו, לא? בחבקוק. טוב, לא יודע. לא יודע, לא כל דבר אני יודע. תמצאו אתם את הפתרונות, יאללה. עכשיו אנחנו חוזרים לנושא העיקרי שלנו, שהוא... תחיית המתים, נכון? אנחנו עסוקים בזה מתחיית המתים. אמר רבי תבי, אמר רבי יושיע, מה ידכתיב? שאול ועוצר רחם, ארץ לא שבעה מים. וכי מה עניין שאול אצל רחם? כן, הפסוק אומר כך, שאול, מה זה שאול? זה הקבר. ועוצר רחם, מה זה עוצר רחם? זה רחם שלא הופרע, אין בו הפריה, אין בו עובר. זה שניהם, זה כמו ארץ לא שבעה מים. יש השתוקקות, השתוקקות לחיים ברחם, השתוקקות לחיים בעולם, כן? שאול ועוצר רחם. מה? השאול הוא ארץ לא שבעה מים, כל הזמן רוצה שיביאו לו עוד. כן, הארץ כל הזמן כאילו רוצה תביאו עוד מתים, כן, כמין פה גדול כזה, רעב כזה.
מה החדש פה?
מה?
מה חדש פה?
לא הבנתי. נכון, נכון. אז על זה שואלת הגמרא, וכי מה העניין שאול אצל רחם? אלא לומר לך, מה הרחם מכניס ומוציא? כן? מכניס את הזרע, יוצא ילד. אף שאול מכניס את המת ומוציא תחיית המתים. ועלו דברים קל וחומר, ומה רחם שמכניסים בו בחשאי, מוציאים ממנו בקולי קולות. כן? הרי הפעולה של ההפריה נעשית בשקט. והילד יוצא, צעקות של האמא, צעקות של הילד, כולם דרים. שאול שמכניסים בו בקולות, כן, שהרי אנשים עושים הספד וכדומה, יש רעש מזה, אינו דין שמוצאים ממנו בקולי קולות. מכאן תשובה לא אומרים, אין תחיית המתים מן התורה. וזה התורה פה, זה ספר משלי, במקרה הזה. עכשיו, הדימוי בין הרחם לבין הארץ הוא דימוי קדום, בכלל בפסיכולוגיה של בני אדם וגם במיתולוגיה. יש ביטוי בהלכות יום הכיפורים. אישה יולדת, אוכלת ביום הכיפורים, נכון? עד מתי? אז הביטוי בגמרא זה ככה, במשנה. כל זמן שהקבר פתוח. ומה זה הקבר? הרחם. זאת אומרת שקבר, רחם, זה דבר דומה.
פתיחת הקבר.
כן, כן. אין פתיחת... לא. כן, פתיחת הקבר, נכון, קבר. קבר אותיות בוקר. זאת אומרת, האפלה והאור הם קשורים זה בזה באופן מילולי, בעתודה של בני אדם. לפי זה מובן אפשר לומר שההפריה היא סוג של קבורה. כן? כלומר, כוח החיים שבאיש נקבר במעמקי הרחם, והוא בסוף מוציא חיים. כן? אז זה אותו דבר. כן? האדמה, גם היא, בעצם תומנים בה את המת, ואז ממנה יוצאים החיים.
אבל לפי הקבלה הזאת, לפי התמיתים, זה הרבה בלדות. אין מה להשוות בין הזר על בין התינוק.
נכון.
זה מה להשוות בין זה שמת לבין מה שיוצא אחר
כך. כן, הרבה יותר גדול. צורת החיים של תחיית המתים הרבה יותר איכותית, הרבה יותר משמעותית, מאשר חיינו בעולם הזה. איך אנחנו נראים, תגיד? הרי בעולם הזה יש רעב, מלחמה, מחלה. זה נורמלי. לא צריך להיות. עתיד לבוא, אין לא רעב, לא מלחמה ולא מחלה. טוב. מכאן תשובה לאומרים, תחיית המתים מן התורה.
חצי מהתעשייה אפשר
לזכור. כן, ברור. היום העולם קרוב לזה. היום כמעט ואין מלחמה, במובן הכולל שהיה פעם, שמדינה רוצה להרוס מדינה אחרת. יש מלחמות גרילה, הפיכות, דברים כאלה.
מלחמה למשאבים.
כן, וגם רעב. היום לא מצוי שאדם ימות ברעב. תמיד יהיה לו מה לאכול. איפה זה בגלל שלא הביאו את הסיוע של הג'וינט בזמן. והמחלה, היום אדם לא מת ממחלה סתם ככה. אין פעם אדם עדיין אין לו שפעת, יכול להיות שהוא לא יקם. היום מדבר כזה שאדם ימות משפעת. כמעט ולא קורה. כן, ברור, תלוי איפה. אבל העולם בכללו, נדבר, מבחינת האווירה הכללית של העולם, הוא לא דומה למה שהיה לפני 100 שנה. לא, העולם בכלל לא. העולם בכלל לא. כן, כן, אנחנו כבר במצב יותר טוב, קרוב למה שהרמב״ם אומר, שבאחרית הימים תהיה הטובה מצויה, והמעדנים כעפר. ולכן יהיה עסק כל העולם לדעת את השם בלבד. כי הרי מה יישאר לאנשים לעשות? אתה יודע. כן, אבל יש לנו היום מה שנקרא תרבות הפנאי. תרבות הפנאי זה דבר חדש. הפעם 95% מבני האדם לא היה להם פנאי. כן, מספר האנשים שיכלו להרשות לעצמם לעשות איזושהי פעילות שהיא מחוץ להכרח, זה היה אחוז קטן מאוד של בני האדם. היום כמעט ואין אנשים שאין להם פנאי כלשהו. וזה יוצר מחלות. המחלה של הפנאי, כתוב בגמרא, גוי ששבת חייב מיטה. למה? הוא מבטל מיישובו של עולם, אומר רש"י. במקום להתעסק בבניין העולם, הוא תעסק בשטויות. אבל מצד שני, נעשה פנאי. אם יש פנאי, אפשר למלא אותו. וזה אומר שאנחנו נדרשים היום ללמד את העולם מה לעשות בפנאי שלו. והוא לדעת את השם. טוב, עד כאן להיום. שלום.